אנחנו למדנו, התחלנו את המאמר פדה בשלום, תשל"ח, וסיימנו אות ד', אנחנו צריכים היום להתחיל אות ה' במאמר, פרק ה' במאמר. הנקודה שלמדנו כאן, נקודה מעניינת מאוד, שיש מעלה גדולה בדברים שבאים למעשה, למטה, למרות שאצל הקדוש ברוך הוא, כל העבודה שלנו כבר קיימת אצלו מראש, כי הכל חקוק אצלו. הבאנו את המשל של המגיד, שהבן חקוק אצל האבא עוד לפני, אצל הקדוש ברוך עוד לפני שהוא נברא. במילא המעשים שלנו גם הם כבר במין נמלח בנשמותיהם של צדיקים, אז כבר המעשים שלנו גם כן כבר נמצאים לכאורה עוד לפני שעשינו אותם. אבל למדנו, ראינו בסעיף ד' שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו. אז אמרנו שיש שני אופנים איך לפרש את זה. האם הקדוש ברוך הוא עושה לפנינו, ובעקבות המעשה שלו גם אנחנו מקיימים, או באופן השני, שאנחנו מקיימים ובעקבותינו גם הוא עושה. ואמרנו שהעבודה שלנו שפועלת את ה... מעשים של הקדוש ברוך הוא למעלה הם הרבה יותר נעלים מאשר לפני כן, ולמה הוא אמר זה דומה? להתארות הדלילה שנמצאת לפני ההתארות הדלתתה, לעומת התארות הדלילה שבא אחרי ההתארות הדלתתה. זאת אומרת, המסקנה הייתה שיש מעלה עצומה במעשה ועבודתם של ישראל בפועל ממש, הרבה יותר נעלה מאשר הפוטנציאל של זה. עכשיו נמשיך הלאה. פרק A. בזה יובן, עכשיו על פי זה אומר הרב, לפי זה אנחנו גם כן נבין מה שאמרו רבותינו זל על הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. הרי בבריאת העולם על כל אחד מהימים כתוב בלי ה' הידיעה, כל אחד מהימים כתוב יום אחד, יום שני, וכן הלאה. אבל כשמגיע ליום השלישי של בריאת העולם, יום השלישי של בריאת העולם, אז שם אנחנו רואים שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. יום השישי זה ביטוי שההיא הנוספת פה היא חריגה. למה כתוב יום השישי? על זה מסביר, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם הבריאה באופן כזה שאם ישראל מקיימים, מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו אז לא. דהיינו, יש את היום השישי של סיוון שבו ניתנה תורה, והעולם עומד בסטנדביי עד ליום שבו נקבל את התורה בפועל. נראה עוד פעם את הלשון בפנים. ובזה יובן מה שאמרו רבותינו זל על הפסוק וירב ויהי בוקר יום השישי. מה חז"ל אומרים? שיום השישי דמעשה בראשית, נלג רגע על הסוגריים, מיד נחזור אליו, יום השישי של מעשה בראשית תלוי ביום השישי דסיוון שבו ניתנה התורה. זאת אומרת, יש קשר בין היום השישי של הבריאה ליום של מתן תורה. כי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית חולי, אם ישראל מקבלים התורה אז דווקא אתם מתקיימים. ופה מה שהוא רוצה להסביר במאמר, שלכאורה מה צריך להמתין עד יום קבלת התורה שאז נראה שהיהודים מקבלים את התורה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע מראש שאכן אנחנו נקבל את התורה, אז העולם יכול להיות כבר קיים מלכתחילה בקיום חזק, כי ידוע מראש שאכן זה מה שיהיה בסוף שנקבל את התורה. אז זהו יסביר כאן למה ידוע מראש הוא לא דומה לקבלת התורה בפועל כאן בעולם הזה. אבל לפני זה יש כאן סוגריים שהוא מדבר על כך, על היום השישי של מעשה בראשית. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום הראשון, התחיל בריאת העולם. כל יום נברא משהו אחר. למה התנאי מרומז דווקא ביום השישי? לא ביום הראשון? למה הנקודה קשורה ליום השישי דווקא? אז אומר בסוגריים שזה מובן למה התנאי קשור דווקא ליום השישי. למה? שעיקר עניין מעשה בראשית הוא ביום השישי. למרות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התחיל מהיום הראשון, ביום הראשון כבר הכל היה, הפוטנציאל של הכל היה, אבל מכל ימי הבריאה, היום השישי הוא עיקר בריאת העולם. למה? יום בו אדם הראשון, בו נברא אדם. היום שבו נברא אדם, זה היום שמביא את תכלית הכוונה של הבריאה, כי הוא זה שבסופו של דבר אמור לקיים את התורה והמצוות. ופה הוא מוסיף הרי זה מאמר פדה בשלום של יוטט קיסלב. יש כאן תוספת מעניינת שהנקודה הזו של יום השישי של בריאת העולם, שהוא בעצם יום בריאת האדם, הוא בעצם היום שהוא ראש השנה. ראש השנה זה בעצם ביום בריאת האדם. זה היום שבו נאמר, זה היום תחילת מעשיך. אין? אז זה קשור גם ליוטט קיסלב. איך? זאת אומרת ככה, כמו שאומרים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. למה אומרים זה היום תחילת מעשיך דווקא ביום א' תשרי? כי למרות שתחילת מעשיך התחיל בקפה באלול, כי ביום הזה נברא אדם הראשון, מי שיכול לעשות. ועל דרך זה הוא גם בנוגע ליוטט קיסלב. יוטט קיסלב הוא כמו זה היום תחילת מעשיך. יוטט קיסלב זה ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות. וידוע מכתב של הרבי הרש"ב. הרבי הרש"ב שנה אחת הוא לא היה ביוטט קיסלב ולובביץ'. היה בשנת תרס"ב. הוא לא היה בלובביץ' ביוטט קיסלב. אז הוא שלח איגרת לחסידים לכבוד יוטט קיסלב ולובביץ'. ובאיגרת הזו הוא נתן להם אמירה מאוד מיוחדת. האיגרת הזו מודפסת בפתיח של היום יום. באיגרת הזו הרב הרש"ב כותב להם מה המיוחד של יוטט קיסלב. הוא אומר להם, זה היום תחילת מעשיך, זה שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם. אמנם תכלית הבריאה זה האדם, אבל תכלית האדם זה כשיש חסידות בעולם. אז זה היום התכליתי. אז יום השישי זה גם א' תשרי, יום השישי בפנימיות הדבר זה גם יוטט קיסלב. כל פנים, כל הבריאה עומדת בסטנדביי וממתינה ליום השישי בסיוון, ששם עם ישראל יקבלו תורה, אז זה ייתן את הכוח, את התוקף לעולם. ומזה שתלה כתוב את יום השישי למעשה בראשית, ביום השישי בסיוון, מזה שהתורה תולה את היום השישי של מעשה בראשית ביום השישי של סיוון דווקא, משמע, וזה, יש כאן נקודה מעניינת, וזה שתוקף הקיום למעשה בראשית נעשה ביום השישי לסיוון, זה שהעולם קיבל את התוקף שלו במתן תורה, הוא לא רק מפני הספק שהיה בארץ שמה לא יקבלוה. זה לא הפירוש הוא שעד שנת בית אלפים דף ממחת ובב סיוון לא יודעים מה יהיה, יקבלו תורה או לא יקבלו תורה, אז העולם נמצא בהמתנה לוודא מה יהיה בסוף. אומר רבי לא, אלא גם לפי האמת, שכפי שכלפי שמי הגל היה גם מקודם, שישראל יקבלו את התורה, גם הרי מצד הקדוש ברוך הוא, הרי היה ידוע מראש, מהיום הראשון היה ידוע שעם ישראל בוודאי יקבלו תורה, לא היה ספק בדבר. אז מה צריך מצד, מצידנו מחכים לבב בסיוון, אבל מצד הקדוש ברוך הוא, הרי היה ידוע מראש שהתורה תתקבל על ידינו. אז אם היה ידוע מראש שהתורה תתקבל על ידינו, אז למה העולם נמצא בהמתנה? למה העולם נמצא בסטנדביי? בטוח שנקבל את התורה, כי הוא יודע מראש שזה יהיה. אז אומרים שגם לפי האמת, גם מצד שכלפי שמי הגליה, שישראל יקבלו את התורה, אף על פי כן, ביום שנקבל את התורה בפועל, אז יהיה את הקיום האמיתי של העולם. למה? יש כאן תוספת מעניינת בסוגריים, ואז נגיע לנקודה. בסוגריים עצמה יש תוספת מעניינת, למה מחכים לה בפועל, תוספת בדוגמה מנקודה הלכתית מעניינת. יש להוסיף, זה מכיוון שאם ישראל מקבלים את התורה ותנאי במעשה בראשית, הרי גם כשידוע מקודם שהתקיים התנאי, התוקף דה המעשה הוא כשהתקיים התנאי בפועל. אבל מה דבר מעניין, יש הלכה, הלכה למשל, אם אדם נותן גט לאישה, אבל אומר לה בעת נתינת הגט, שהגט הזה יהיה לו תוקף רק בעוד שלושה שבועות. ככה הוא תקע תאריך, רק בתאריך ההוא הגט תתכנס לתוקף. זה מה שהוא אמר, זה התנאי, אז עד התאריך ההוא, הגט לא יהיה, אוקיי. מה קורה אם הבעל אמר תנאי כזה? הגט יהיה בתוקף אם במשך שנה הוא לא יגיע חזרה לעיר. הוא יוצא מהעיר ואומר, אני נותן לך גט, נחכה עכשיו, אם 12 חודשים אני לא מגיע לעיר, הגט הוא גט. זה מה שהוא אמר. רגע, עכשיו מה קרה? כעבור חודש הבן אדם מת. אז אם כך, אנחנו כבר יודעים מעכשיו שהוא לא יבוא לעיר במשך ה-12 חודש, כי הוא מת. לא, התנאי הולך להתקיים. אוקיי, יבוא במשך השנה, הוא לא יחזור, ואז הגט ייכנס לתוקף בעוד שנה. שאלת השאלה במקרה כזה, למה צריך לחכות עד סוף השנה? הרי אני כבר יודע מעכשיו שהוא לא עתיד להיכנס לעיר, כי הוא מת. אבל התנאי עומד, למרות שאני יודע מראש עכשיו שהתנאי עומד להתקיים בוודאות גמורה כי הוא מת, זה לא משנה. אם הוא עשה תנאי שהגט ייכנס לתוקף, אם יעבור 12 חודש והוא לא יחזור לעיר, צריך להמתין 12 חודש. זה שאני יודע מראש, זה שאני יודע מראש שבטוח הוא באמת לא יבוא, זה אתה יודע. אבל מתי הגט ייכנס לתוקף? כשאכן יעברו 12 חודשים בפועל והוא לא ייכנס לעיר. מה אנחנו רואים מהמשל הזה, מהדוגמה ההלכתית הזו, מה אנחנו רואים? מהדוגמה הזו אנחנו רואים שכאשר עושים תנאי, אז גם אם ידוע לנו מראש שהתנאי בוודאות הולך להתקיים, אף על פי כן, הדבר לא יקבל תוקף עד שלא יקוים התנאי בפועל. אותו דבר מה בענייננו? הקדוש ברוך הוא עשה תנאי. התנאי שהקדוש ברוך הוא עשה, שאם ישראל יקבלו את התורה, מוטב. זה התנאי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יודע כבר מראש שאנחנו אמורים לקבל את התנאי. הוא יודע מראש שזה מה שיהיה בסוף, שנקבל תורה. אף על פי כן, אומרים, כל עוד לא קיבלנו תורה בפועל, העולם לא קיבל את התוקף שלו, כי צריך שזה יהיה בפועל. כלפי שמיה, עכשיו אנחנו נחזור לפנים, בלי הסוגריים. כלפי שמיה, הרי ידוע מקודם שישראל יקבלו את התורה, למה צריך לחכות לפועל? אז אומרים, ואף שגם עניין זה, מה שישראל קיבלו את התורה בפועל, נעשה אצלו, התברך גם בתחילה, הרי אצל הקדוש ברוך הוא עבר והווה ועתיד היינו אך. אז גם הבפועל שאמור לקרוא בעוד כך וכך ועוד 2,000 שנה, 2,448 שנה, זה יקרה עוד 2,448 שנה. אבל מצד הקדוש ברוך הוא שהזמן בכלל לא רלוונטי, אז זה כבר קרה. כן? אז אם כך, למה צריך להמתין? אומר הרבי, הרי נוסף לזה שעניין זה הוא רק מצד למעלה, בנוסף לכך שרק מצד למעלה זה כבר התקיים. כי אצל הקדוש ברוך הוא העבר והעתיד אחד, אז מצידו הכל כבר קרה. בנוסף לכן, מה שאין כן בעולם, פה זה עוד לא קרה. לא היה עניין זה, שלכן לא היה תוקף לקיום בעולם עד יום השישי בסיוון. אז ככה, בעולם פה למטה, בוודאי שהעולם לא קיבל תוקף, צריך להמתין עד שנקבל תורה. החידוש במאמר הוא שאפילו כלפי מעלה, אפילו אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מראש אנחנו כבר נקבל את התורה, וכלפיו העבר וההווה והעתיד הוא ברגע אחד בכלל, הנה על ידי שישראל קיבלו את התורה בפועל בעולם הזה הגשמי בשישי בסיוון, נעשה עילוי נעלה יותר גם בעניין דקבלת התורה כמו שהיא במחשבתו יתברך לפני הבריאה. זאת אומרת, למרות שאצל הקדוש ברוך הוא הכל כבר קיים, אבל מכיוון שתכלית הכוונה האלוקית שיהיה עולם גשמי ויהיה סדר השתלשלות ויהיה אנשים פה למטה ויהיה גדר הזמן ובזמן הזה הם יקבלו את התורה, אז עד שהדבר הזה לא קורה בפועל ממש, אין את השלימות הרוממת של העניין. צריך שהדבר הזה יקרה בפועל ממש. זה בעצם הנקודה. למה צריך שזה יהיה כאן? מה שייך להגיד? הרי באמת כלפי הקדוש ברוך הוא הכל כבר קיים. מה התוספת כאן? אז ממשיך בעוד וב. העניין הוא כמו שנדבר לעיל, כמו שהרב דיבר באותה שנה בתו של המתחת, הנקודה הזו של בפועל ובכוח כבר הופיע במאמרים שלפני כן באותה שנה. אז כאן הוא שולח למאמר של מוצאי שבת נוח, שמה במאמר בדיבור המתחיל מים רבים של תו של המתחת, שמה דובר בעניין העלייה הנעשית בנשמות על ידי ירידתן למטה דווקא. נשמות מושרשות באלוקות. נשמות יורדות אחר כך פה למטה לתוך גוף. ואומרים שהנשמה יורדת לגוף, היא מקבלת עלייה. ירידה זו צורך עלייה. והעלייה היא דווקא בירידה למטה. הדבר הזה הוא תמוע. הרי מה שייך לומר שהנשמה עולה, לאן היא עולה? הרי גם לפני שהיא עדה למטה, איפה היא הייתה? מושרשת בעצמותו. ועליהם כתוב, למדנו קודם, בהם נמלח. במי נמלח? בנשמותיהם של צדיקים. הנשמה שנמצאת כבר מושרשת בעצמותו ידברה. נשמה שעליה נאמר שהקדוש ברוך הוא יכול נמלח איתה. אומרים שהיא יורדת למטה, לתוך הגוף, קיים מצוות פה למטה, נהיה לה מעלה, נהיה לה שדרוג. מה שייך לומר שדרוג? מה שייך לומר שיהיה לה יותר? אני מדבר עכשיו על הנשמה עצמה. למה יש בה עלייה? בואו נראה, זה מה שהוא הולך להסביר. איך שייך לומר עלייה? בעולם, העולם יהיה מתוקן. אבל בנשמה נהיה עלייה. איך נהיה עלייה בנשמה? אז אומר בעניין הוא, כמו שנתבאר לעיל בדיבור המתחיל מים רבים, בעניין העלייה נעשית בנשמות על ידי ירידתן למטה דווקא. אף שגם לפני זה, למרות שלפני שהנשמות ירדו למטה, היו מושרשות בעצמותו התברך ובהם נמלח. אז הם כבר היו בשיא העלייה שיכולה להיות. מה שייך לומר שהם יעלו יותר גבוה. אז הוא מסביר כך. אתה יודע מה המעלה? מעלה מעניינת שנעשה בנשמה. שביותן בבחינת ההמלכה, כשהנשמה הייתה מושרשת בעצמותו, ובהם נמלח, הרי מה חז"ל אומרים? במי נמלח? בנשמותיהם של צדיקים. זאת אומרת, הנשמה, כפי שהיא הייתה למעלה, באיזה סטטוס היא הייתה? צדיקים. כדיוק הלשון, במי נמלח בנשמותיהם של צדיקים? מה נפעל בה כשהיא יורדת למטה? ועל ידי העבודה לתורה ומצוות בפועל, בירידתם למטה, כשהנשמה יורדת לתוך גוף גשמי ומתעסקת עם עולם גשמי, עם תרדות גשמיות. ובכל זאת, היא קיימת את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנה, נעשים בדרגת בעלי תשובה. ובעלי תשובה, היא לא יכולה להיות למעלה בעלת תשובה. בעל התשובה יכולה להיות דווקא כשהיא ירדה פה למטה. עניין, לא מצד החטא, עצם הירידה לגוף, לא מדובר על חטא, לא חלילה, כזו לא שולח את הרם לחתור. עצם הירידה לגוף, זה לא חטא, זה איזשהו הגבלה. עניין, הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, כמו שנדבר בארוכה בדיבור המתחיל הנ"ל, באותו מאמר של מים רבים, הרב דיבר על זה באריכות שם, ש... דווקא אחרי שהירידה של הנשמה יורדת למטה, זאת אומרת, כי הרי הנקודה היא, מה פירוש הנשמה מושרשת בעצמותו? למה הנשמה מושרשת בעצמותו? כי הקדוש ברוך הוא רוצה תכלית הכוונה בירה ותחתונים, לכן היא מושרשת שם. אז אחרי שהיא בפועל מגיעה ומבצעת את הדירה ותחתונים, אז היא מגיעה לשיא ההתאחדות עם עצמותו. לא רק מצד ידיעה מוקדמת שזה מה שהולך להיות, אלא כשזה קורה בפועל בעולם הגשמי, זה תכלית הכוונה, זה כמו התנאי, אמרנו קודם. יוצא
למעלה,
נקודה עד כאן שהוא הסביר גם במאמר מים רבים. מה הרב מוסיף כאן במאמר שלנו בפדה בשלום? ועל פי הידוע שתכלית הכוונה בירידת הנשמה למטה ובכדי לתקן את הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, הרי תכלית הכוונה של הנשמה כתוב לא לתקן את עצמה אלא כדי לתקן את העולם, לתקן את הגוף שלו, לזכך את הנפש הבהמית שלו. יש לומר שגם הפעולה בעולם, בגוף, בנפש הבהמית, בחלקו בעולם, ועד בכללות העולם, שנעשה על ידי עבודת הנשמה, הוא עניין התשובה, עליית כל הבירורים מבחינת אור חוזר בתשובה. זאת אומרת שהנשמה יורדת כאן למטה. הנשמה מצד עצמה יכולה להישאר למעלה. למה היא בכל זאת ירדה למטה? כי רוצה להיות, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה ממעלת בעל תשובה. מעלת התשובה שהנשמה מקבלת פה למטה, איפה מתבטאת, באיזה סוג עבודה? בזיכוך של העולם, בזיכוך של הגוף, בבירור הניצוצות. בזה הנשמה נהיית בעלת תשובה. בזה הנשמה מגיעה למעלתה המיוחדת. ועד הרבה, תכלית הכוונה בירידת הנשמה למטה, הוא לא בשביל העילוי בתשובה, שנעשה בנשמה. המעלה היא לא שהיא תקבל משהו, כי אם בכדי לפעול בירור ועלאת הניצוצות שבעולם. זאת אומרת, יש כאן שתי בחינות תשובה. יש שהנשמה תהיה בעלת תשובה, ויש שהניצוצות שנפלו בעולם יהיו בעלי תשובה. מה תכלית הכוונה שהנשמה בשביל זה ירדה למטה? בשביל שהיא תקבל עילוי, שהיא נהיית בעל תשובה, או בשביל שהיא תעשה את הניצוצות לבעלי תשובה. אז אומרים שעיקר הכוונה והתכלית זה לא המעלה שהיא מקבלת בעצמה, שהיא כביכול נהיית בעלת תשובה, אלא עיקר המעלה שהיא עושה בירור ועלת הניצוצות שבעולם, שהעולם יחזור בתשובה. זה יותר גבוה, הוא אומר, עניין התשובה דה עולם, והוא למעלה יותר מהתשובה דה נשמה. יש מה שנקרא אור ישר ואור חוזר. אור ישר זה אור מאוד מאוד גבוה, מאוד עוצמתי. כשהאור מאיר מהרב לתלמיד, כשהאור מאיר מהעליון לתחתון, התחתון לא עובד כלום, אין לו שום מאמץ, קיבל מלמעלה מתנה, שפך לו שפע אור. אור ישר זה עוצמה מאוד גדולה. מה זה אור חוזר? אור חוזר זה שהתלמיד, התחתון, החושך, מתייגע ומתאמץ ובסוף, אם זה איזה סוגיה שהוא נתן לו ללמוד והוא לא גילה לו שום דבר במהלך של הדברים, והוא לבד צריך להתאמץ ולחפור ולהיקשל ובסוף עוד הפעם לחזור עד שהוא הגיע להבנת הסוגיה, זה נקרא אור חוזר. עכשיו, איפה החידוש היותר גדול? אור חוזר. אור ישר זה אור ישר, אור אלוקי שמאיר מלמעלה למטה, אין לזה מעלה גדולה. דווקא אור חוזר, זאת אומרת ההבדל בין עבודת הצדיקים לעבודת הבעלי תשובה, עבודת הצדיקים זה אור ישר. מי אור גדול ולמעלה, אין הפרעות, הכל טוב. לעומת זאת, הבעל תשובה, כן, הבעל תשובה זה אור חוזר, זה מתאמץ מלמטה. אז דווקא אז זה בעצם מהלך המאמר כאן כולו. מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מראש מה אנחנו נעשה, והכל ברור לו מראש שאנחנו נקבל את התנאי, והכל ידוע מראש שהכל נעשה, ואנחנו חקוקים בתוכו. זה הכל מושלם מצד למעלה. מצד למעלה זה מה שנקרא מעלה של אור ישר. אבל כשאנחנו יורדים בפועל למטה, ואנחנו בפועל עובדים את העבודה, ואנחנו מתאמצים ומתמודדים, ואז נפעל העניין, יש כאן חידוש גדול. אור חוזר, זה כמו ציפור המדברת, חידוש גדול. האור חוזר, זה המעלה הרבה יותר גדולה בכל העניין, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה מה שאמר כאן כל שהתחלנו, יום השישי, העולם מחכה ליום השישי בסיוון, כי ביום השישי בסיוון, זה תכלית הכוונה שהדברים יגיעו למטרתם העליון. עוד זין, יש לקשר זה עם תורת הרב המגיד. יש כאן במאמר כמה וכמה תורות של המגיד שהרבי מעריך, זה יתת כיסלר, זה יום ההילולה של המגיד. הרבי דיבר על מה שהמגיד אומר על הנושא של של הבן שחקוק אצל האבא, כן?
גם כן דוגמה על
זה. הבאנו מהמגיד דם על המעלה ממך, האמרה של המגיד. כמובן בוא נקשר את זה עם עוד תורה של המגיד. את הרעיון הזה שאמרנו כרגע, שהמעלה שהנשמה מקבלת כשהיא מזככת את הניצוצות, היא מעלה יותר גדולה מאשר היא בעצמה. יש לקשר ומתורת הרב המגיד בעל ההילולה על הפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. תת כיסלב תמיד בסמיכות לפרשת וישב. אז על פסוק וישב יעקב, שזה הולך קודם כל כפשוטו על יעקב, אבל זה גם מרמז על כל יהודי, כל נשמה שיורדת לעולם, אז הוא יורד למטה. הפסוק אומר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. פשט הפשוט, והוא יושב בארץ שאבא שלו יצחק גר. איפה אבא שלו יצחק גר? בארץ כנען. אז יעקב יושב שם. בא מגיד ומכניס במילים מגורי אביו פרשנות נוספת, שהיא מכניסה לנו את העומק בתפקידו של יעקב. אומר המגיד, שירידת יעקב ממדרגתו העליונה לישב בארץ, וישב יעקב בארץ. בוא נעצור כאן. יעקב אבינו יושב בארץ. ארץ זה מקום נמוך, מקום תחתון. ולמה שיעקב אבינו, למה שנשמה תרד בארץ, תרד למטה? בא הפסוק ואומר, אתה יודע למה? שירידת יעקב ממדרגתו העליונה לישב בארץ, מה זה נקרא בארץ בארציות? היינו ירידת הנשמה למטה. ומה זה וישב? ועד לאופן דה וישב, מה פירוש המילה וישב? שאין ישיבה אלא לשון עקבה. הוא מתעכב פה, הוא לא כאורח, הוא לא חד פעמי, הוא יושב פה, הוא מתעכב פה, הוא ממש נהיה בירידה לארץ. בא הפסוק ואומר, אתה יודע למה? מגורי אביו. מגורי אביו זה המטרה. מה זה מגורי אביו? הוא בשביל מגורי אביו. אז המילה מגורי אביו מביא שני פירושים מה זה מגורי אביו. פירוש הראשון, מה זה מגורי אביו? מגורי הוא לשון אסיפה וכניסה. כמו אוגר. אוגר בקיץ. מה זה אוגר? מי שאוסף. המילה מגורי זה מאותו שורש של אוגר. מה זה מגורי? יש לאבא שלו, אביו שבשמיים, יש לו ניצוצות שמפוזרים בכל העולם, ומישהו צריך לאגור אותם, מישהו צריך לאסוף אותם. אז וישב יעקב בארץ. למה יעקב יורד למטה לשבת בארץ? מגורי אביו, הוא צריך לאגור את הניצוצות של אבא שלו, לאגור ולאסוף הניצוצות הקדושים שבעולם הזה, ולהכניסם ולהעלותם לאילה. זה העניין של האסיפה הזו הגדולה. יש שם במגיד, במקור שאומר את התורה הזו, מביאים כאן, הוא מביא משל מעניין, משל מלך שהיה לו טבעת יקרה, ומתוך הטבעת נבדה לו אבן אחת. ובאותו זמן, אז העבד, המלך, היו לפניו כל גדולי השרים, וכל גדולי, כל הגוורדיה עמדו לידו, והמלך לא רצה לבקש מהם, תעשו לי טובה, תחפשו לי את האבן שנעלמה לי. אז הלך המלך, והאר לבן שלו, הבן חביבו, שאמר לו, תעשה לי טובה, תחפש לי את האבן שהלכה לי לאיבוד, ותחזיר את זה למלך. למה המלך לא ביקש את הבקשה הזו מאף אחד מהשרים שעמדו שם? היה לו הרבה ממי שיוכל לבקש. למה ביקש את דווקא לבן? כי הוא רצה שהמציאה תיקרא על שם הבן. ידע הרי שהבן ימצא את זה בסוף, אז שיהיה לו זכות. אפילו המלך מרמז לו, כל מיני רמזים, איפה המציאה עלולה להיות. כמו שנאמר שהצדיקים יודעים, יום יום יש כזה פתגם, שהצדיקים יודעים מראש איפה הניצוצות שלהם נמצאים, הם הולכים לשם. אנשים פשוטים לא יודעים איפה הניצוצות נמצאים, אז אנשים פשוטים כתוב שמה שם מצדי גבר קנענו, הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לשם. אבל התפקיד שלנו זה לאגור את הניצוצות, להחזיר את האבידה למלך. זאת אומרת, מה שאמרנו בסעיף ו', שאומנם ירידת הנשמה למטה זה צורך עלייה, והנשמה בעצמה מקבלת עלייה, אבל מה עיקר העלייה של הנשמה? לא עלייה שלה, אלא עלייה שהיא פועלת בנפש הבהמית, בחלקו בעולם. זה פירוש אחד של המגיד. מגורי אביו, מלשון לאגור את הניצוצות לאביו. יש אבל עוד פירוש של המגיד על המילה מגורי אביו. והנה, בתורת הרב המגיד הנעל, בתחילתה מפרש, לפני שהמגיד אומר את הפנינה הזאת, שמגורי אביו זה מלשון לאגור לאביו את כל הניצוצות, לפני זה אומר המגיד עוד פירוש מה זה מגורי אביו. מה הוא אומר? שמגורי אביו הוא עירת אביו שבשמיים. מגורי זה מלשון מגור ועירה. יגורתי. מה זה יגורתי? פחדתי. מגורי אביו זה הפחד של אביו. עירת שמיים. אז מה, איך זה נכנס ברצף הפסוק? אומר המגיד ככה. הוא פירוש, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מה הפסוק בא להגיד לנו? דאגם שהוא בארץ. מצד אחד רואים את יעקב בארץ. מה זה נקרא בארץ? בארציות, בחומריות עולם הזה. ויתרה מזו, שבעולם הזה גופה איפה הוא נמצא? בארץ כנען. מה זה כנען? כנען זה מלשון, כנען בידו מוזני מרמה, כנען זה סוחר שמחזיק רמאות, כמו לבן, היינו שהוא נמצא בין הרשעים. אז מצד אחד רואים את יעקב בארץ, כנען, אפשר לחשוב שהוא גם כן נטמע בין כל הרשעים. בא הפסק ואומר לא, מגורי אביו. אם כל זה הוא במגורי אביו, הוא בארץ, אבל יש לו מגורי אביו. מה פוגש יש לו מגורי אביו? בעירת אביו שבשמיים. יש לו עירת שמיים. ולאחר זה מוסיף עוד פירוש, ואז זה מביא את הפירוש הקודם, שמגורי אביו הוא אסיפת הניצוצות כנת. זאת אומרת, המגיד אומר, שמה זה נקרא בישב יעקב בארץ מגורי אביו? שתי פירושים. פירוש אחד מדבר על מעלתו האישית, פירוש שני מדבר על אסיפת הניצוצות. על דרך, כמו שאמרנו קודם, שהנשמה יש לה עלייה אישית כשהיא יורדת למטה, ויש לה נשמה תפקיד לברר את הניצוצות. המגיד אומר שני הפירושים על מגורי אביו. יש לו עירת שמיים אישית, ויש לו יכולת לאגור את הניצוצות. ויש לומר, בשני פירושים אלה, הם שני העניינים דלעיל סעיביו, שנעשים על ידי ירידת הנשמה למטה. המגיד, איך הוא מביא את שני הפירושים? לפי איזה סדר? פה במאמר הרבי פתח עם הפירוש של בירוי הניצוצות, ואז הוא גילה לנו שבתחילתה המגיד אומר את הפירוש, שזה מלשון עירת שמיים. אבל המגיד אומר קודם כל, לפי סדר, קודם כל את העירת שמיים, ואז את בירור הניצוצות, וזה בדווקא למה המגיד אומר את זה בכזה סדר. למה? שבתחילה, הרב מביא את התכלית, אבל הוא מגלה לך, כי מה הסדר הנכון הזה עובד? יש לומר, שני פירושים אלה, הם שני העניינים דלעיל סעיביו, שנעשים על ידי ירידת הנשמה למטה. למה? שבתחילה מבאר, מה הדבר הראשון שהמגיד אומר? העילוי שנעשה בנשמה על די ירידתה למטה. הנשמה קודם כל, מה היא מרוויחה? היא נהיית בעלת תשובה. אם היא מחזיקה בעירת שמיים גם פה למטה, זה בעלת תשובה ממש. כי זה שהנשמה יש לה עירת שמיים למעלה, היא צדיקה. אבל להיות בעירת שמיים בארץ כנען, זה בעל תשובה. מעלה גדולה. אז זה המעלה האישית קודם כל. ועל ידי שגם ביותה בארציות, בחומריות העולם הזה, למרות היותה למטה, למרות היותה בחומריות, ויתרה מזו, לא סתם בחומריות העולם, בארץ כנען, כמו שאמרנו קודם, כנען זה מקום של רמאות, היא בעירת שמיים, אז מה זה אומר? את המעלה האישית של הנשמה. על ידי זה היא מתעלית יותר מכמו שהייתה לפני ירידתה. ומוסיף בסוגריים, ובפרט לפי המבואה בתורה אור, דימו מתחיל, וישב יעקב, ובהגעות הצמח צדק לשם, מה הוא מביא שם? ש כשמדברים על האהבה והירה של הנשמה, אומרת, על ידי שהנשמה מתגברת על העלמות וההסתרים די הגוף וזמן הגלות ומתעוררת באהבה והירה, גם האהבה והירה גופה הם נעלים יותר מאהבה והירה שקודם מרידתה. זאת אומרת, בפשטות, איך היינו מבינים? שמה מעלת הנשמה? ההתמודדות. זאת אומרת, כשהייתה למעלה היה לה יראת שמיים של 100%, אבל לא היה לה התמודדות. מה המעלה שיורדת למטה? התמודדת. עם איזה נשק היא מתמודדת? עם אותו נשק שהיה לה קודם. אחרי שהצליחה בהתמודדות, לכאורה, עם איזה נשק היא נשארה? עם אותו נשק שקודם. באים אומרים לא. מביא הרב אדמו"ר הזקן בתורה אור, שהעירה של הנשמה מהקדוש ברוך הוא, כתוצאה מההתבוננות, הופכת להיות עירת שמיים יותר עמוקה, יותר גדולה. זאת אומרת, מעלת העירת שמיים פה, זה לא רק שהיא יכולה להתמודד, היא הופכת להיות עירת שמיים יותר מעלית, הרבה יותר עוצמתית. זאת אומרת, הנשמה מקבלת מגורי אביב, מקבלת עירת שמיים הרבה יותר ברמה גבוהה, שהנשמה למעלה לא מסוגלת להגיע לכזו עירת שמיים אם היא לא הייתה יורדת למטה. אז קודם כל המגיד מדבר על המעלה הראשונה. מה המעלה הראשונה שהנשמה מקבלת כתוצאה מהירידה? שהיא בעצמה מקבלת אהבה אלוקית יותר גדולה. ואחר כך מבאר עניין העלה יותר. ואז בא המגיד לפירוש השני במגורי אביב. מה הפירוש השני במגורי אביב אמרנו? מלשון עוגר, מלשון אוסף. זה פירוש נעלה יותר. שמה זה לא בעל תשובה שהוא נהיה בעל תשובה, אלא שהוא מעלה את הניצוצות שהוא בעלי תשובה. שנעשה על ידי ירידת הנשמה למטה, לעניין זה הוא תכלית כוונת הירידה לאגור ולאסוף הניצוצות הקדושים ולעלותם למעלה. זה מעלה יותר גדולה. אז יוצא בעצם בסעיף זין, כל סעיף זין הבאנו את שני הפירושים של המגיד על הפסוק מגורי אביב, שזה תואם למה שאמרנו לפני זה בסעיף וב, שדיברנו על מעלת הנשמה שיורדת למטה, שנהיית מבחינת בעל תשובה, לעומת לפני זה שהייתה מבחינת צדיק, שמעלת בעל תשובה היא הרבה יותר נעלית מאשר צדיק. בבעל תשובה עצמו חילקנו את זה לשניים. בעל תשובה היא בעצמה נהיית בדרגת בעל תשובה, או שזה מעלה אחת, מעלה יותר גדולה, שהיא מעלה את הניצוצות שהם מחזירה אותם בתשובה. סעיף ח' מסיים בעצם את הביור של הנקודה הזו, ואז חוזרים חזרה לנקודה של תחילת המאמר, אם אתם זוכרים עוד את המהלך שהבאנו, ששלושת המצוות שעליהם אמרנו שפודים את הקדוש ברוך הוא, שזה תורה ועבודה וגמילות חסדים, אז שלושת אלה, אמנם הם היו בפוטנציאל האלוקי עוד לפני שנבראנו בכלל, דיברנו שיש מעלה גדולה בקיום שלהם דווקא פה למטה, ופה נכנסנו לכל המהלך הזה. פה נסיים את זה בסעיף ח' ואז נחזור חזרה לשלושת העמודים האלה. סעיף ח' הוא מביא, יש לומר שהפירוש דמגורי אביב הוא הגירת ואסיפת הניצוצות, בא בהמשך וקשור עם הפירוש שמגורי אביב הוא עירת אביב שבשמיים. הוא אומר, כדי זה שהמגיד אומר את שני הפירושים, זה לא רק שני פירושים, יש פירוש אחד, יש פירוש שני. האם שני הפירושים קשורים אחד בשני? האם שני הפירושים תלויים אחד בשני? לכאורה לא. פירוש אחד דיבר על המעלה האישית של הנשמה, הפירוש השני דיבר על אסיפת הניצוצות. מהרבה בסעיף חטי יש לומר ששני הפירושים קשורים ותלויים אחד בשני. דיינו, אם אתה רוצה להצליח את העבודה של דירה בתחתונים, זה חייב להיות שיש לך את המגורי אביב מלשון עירת שמיים. אחרת זה לא יצליח. זה מה שעוד, זה סעיף קצר, סעיף ח' שמסביר איך ששני הפירושים בעצם ממש קשורים אחד בשני. אני אומר ככה, יש לומר שהפירוש למגורי אביב הוא הגירת ואסיפת הניצוצות, בא בהמשך וקשור עם הפירוש שמגורי אביב הוא עירת אביב שבשמיים. עכשיו, עוד לפני שנראה מה הקשר ביניהם, יש כאן סוגריים, והקשר לשני הפירושים כדי להביא חיזוק ששני הפירושים במגורי אביב צריכים להיות קשורים, מובן גם מהמבואר בתורה אור שם, שבית הפירושים במגורי, מה הם שני הפירושים במגורי? אנחנו עוד הפעם. לשון נראה ולשון נוצר. שניהם עולים בקנה אחד. אז זה אומר שמה, זאת אומרת ששני הדברים ממש קשורים. איפה רואים שהם קשורים? אז בתורה הוא מביא את זה מנקודה אחרת. מה הוא אומר שמה? מיד הוא אומר, מה הוא אומר שם? וגם שבתורה אור שם. גם לפירוש. שמה בתורה הוא אומר, מגורי זה אוצר. מביאים את הלשון שהגמרא אומרת, שעירת שמיים נקרא אוצר. יש אוצר של עירת שמיים. אז אם עירת שמיים נקרא אוצר, אז עירת שמיים זה מגורי, מלשון עירה, מגור, ועירת שמיים זה מגורי מלשון אוצר, כי עירת שמיים נקרא אוצר. לגור ועירת שמיים, שניהם. והגם שבתורה או שום, גם לפירוש שמגורי או לשון אוצר, מגורי קאי על עירה, כמו שכתוב, עירת השם היא אוצרו, אחרי מדברי רבותינו זה על אוצר של עירת שמיים, יש לומר שהקשר זה שני הפירושים, הוא גם לפי הביאור בתורת הרב המגיד, שמגורי לשון אסיפה וכניסה אוצר, קאי על אסיפת הניצוץ. זאת אומרת, בא כל מה שהבאנו מתורה אור, שרואים ששני הפירושים באוצר במגורי מתחברים. אבל באמת בתורה אורום לא מדבר על אסיפת הניצוצות. תורה אורום מדבר רק על עירת שמיים. הוא רק אומר שהמילה עירת שמיים, שני פירושים במגורי. אבל שניהם מובילים לאותו משמעות. שניהם זה עירת שמיים. אם נגיד שמגורי זה אוצר, זה אוצר של עירת שמיים. אם נגיד שמגורי זה בלשון יגור, זה גם עירת שמיים. אצלנו מה המגיד אומר שני פירושים במגורי? פירוש אחד זה הולך על אסיפת הניצוצות, ופירוש שני זה הולך על עירת שמיים. אז גם לפי המגיד ששני הפירושים בכלל מדברים לכאורה על שני דברים שונים, גם כן יש קשר חזק בין שני הפירושים. מדוע? דשלימות הבירור והעלאת הניצוצות מגורי לשון אסיפה. אם אתה רוצה להצליח בעבודת הניצוצות מגורי מלשון לאסוף אוצר, הוא על ידי העבודה דהירה, ביטול דהבד. אתה חייב לעבוד את השם עם עירה. מה זה נקרא עירה? מה ההבדל בין עבודת השם בעירה או עבודת השם באהבה? כתוב שזה ההבדל בין בן לעבד בדרך כלל. בן זה יותר ביטוי של קירוב, של אהבה, ועבד זה יותר ביטוי של ביטול. כן? אז אם אתה רוצה להצליח בעבודה של אסיפת הניצוצות, ולהצליח בעניין הזה לסוף את הניצוצות, אתה חייב להיות בעירה, אתה חייב להיות בעבד. למה? כי עבד... שכל כוונתו ועבודתו היא לא בשביל עצמו. פועל שבא לעבוד, לא מעניין אותו הבוס, ולא מעניין אותו מה הבוס מרוויח, ולמה הוא מחזיק פה את העסק, לא מעניין, מה שמעניין אותו, פועל שבא לעבוד, מה מעניין אותו? מזכורת שהוא יקבל בסוף החודש. זאת אומרת, כל מה שהוא עובד זה בשביל עצמו. עבד, שהוא בטל האדון, הוא לא מקבל מזכורת, הוא יד העריכתה של האדון, אז למה הוא עובד? לא בשביל עצמו, בשביל האדון.
זה בין עבד נאמן, עבד פשוט.
עבד נאמן, זה...
משה רבינו.
כן, משה רבינו, כן. אז פה אומר העבודה של הצלחת העבודה בבירור הניצוצות, צריך להיות עבד. ביטול דה עבד, שכל כוונתו היא לא בשביל עצמו. גם לא בכדי לדופקה בו. אפילו אם האדם, האגו שלו הוא אגו רוחני. הוא אומר, אני רוצה לדבוק בהשם, אז אני אלמד תורה. אז ברוך השם, מה השאיפה שלו? לדבוק בהשם. אבל עדיין זה שאיפה שלו. הוא רוצה להשיג משהו. עבד גם על זה לא חושב, על דרך. ורק לשמש את קונו. עבד רוצה רק לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. לעשות דירה לא ידבר הרבה תחתונים. ועל ידי זה הוא הבירור בשלימות. הבירור האמיתי לגמרי חייב להיות דווקא עם ביטול. למה? למה בא קשור העניין? כי כל המושג של הניצוצות המפוזרים, למה התפזרו הניצוצות? מה גרם בקבלה מבואר? שבירה. שבירת הכלים. למה נהיה שבירת הכלים?
בגלל
הישות. אז איך מתקנים את זה? על ידי ביטול. אז העבודה של היהודי חייבת להיות בביטול. אתה לא יכול לבוא עם ישות ולתקן בעיה שנוצרה בגלל ישות. אם אתה רוצה לתקן את הבעיה שנוצרה בגלל ישות, אז איך, באיזה גישה אתה צריך לבוא לפה? בגישה של ביטול. אז אכן מי שבא לסוף את הניצוצות בעולם, מגורי מלשון עוגר, עוצר, צריך לסוף את הניצוצות, זה חייב להיות מגורי מלשון נראה. אחרת זה לא יהיה מוצלח. אז עד פה בעצם סיימנו בעריכות שלמה לומר שתכלית הכוונה בבריאה זה המעשה בפועל. למרות שהכל ידוע והכל קיים בפוטנציאל האלוקי והכל העבר כבר נמצא מראש, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מאיפה יהיה לו העונג שלו? שזה יהיה בתאי התחתונים בפועל. כן? ואותו דבר אמרנו, וזה התחלנו הרי, שהעולם הרי על מה העולם עומד, אמרנו, על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. אז אמרנו שממתי העולם עומד על שלושת האלה? לא רק מ-A בסיוון. הדבר חייב להיות מתחילת הבריאה, נכון? הכל חייב להיות מתחילת הבריאה. ופה התחלנו להיכנס לעניין, רגע, הכל נמצא בתחילת הבריאה, אבל בכל אופן, כשאנחנו בפועל עושים את זה, יש חידוש יותר. והנה, זה מה שנמשיך עכשיו. עוד נקודה, עוד חידוש נמשיך. הבירור בעולם בפועל. איך בפועל עושים את הבירור של העולם? איך בפועל עושים את הניצוצות? הוא על ידי העבודה בגימל הקווים, לתורה, עבודה וגמילות חסדים. יהודי צריך לעבוד בשלושת הקווים, שלושת העמודים שעליהם העולם עומד. אלא שהעבודה בכל גימל הקווים צריכה להיות בהירה. כמו שאמרנו כרגע, בגורי אביב. אתה לומד תורה בגלל עירת שמיים, ביטול, אתה גמילות חסדים בגלל עירה, ותפילה בגלל עירה. שזה הרי ראשית העבודה ועיקרה בשורשה. כמו שהתאבות העולם הייתה על ידי גימל הקווים. חסד, גבורה, תפארת, כמו שסדר ההשתלשלות של הבריאה. הרי נעשה על ידי שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו בספירות, והספירות מחולקות באופן כללי לשלושת הקווים, קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, חסד, גבורה, תפארת. אז כמו שההתאבות של העולם התאבה על ידי גימל הקווים, אז כן הבירור בעולם, אותו דבר התיקון של העולם, הבירור של העולם, הזיכוך של העולם, ועד שהעולם יהיה דירה לא יתברך, הוא על ידי העבודה בכל גימל הקווים. שלושת הקווים האלה הם יצרו את העולם, ושלושת הקווים האלה הם אלה שגורמים תיקון לעולם. לכן כתוב עליהם שהם שלושת העמודים שעליהם העולם עומד. וזהו, זה שאנחנו אומרים שהעולם צריך דווקא את שלושת הקווים האלה, נביא לקרנות איזו הוכחה, עוד איזה, נחזק את זה מכמה נקודות כרגע, איפה רואים שדווקא שלושת הקווים האלה, הם נותנים יציבות לעולם. איפה רואים את זה? וזהו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. יעקב ישב בארץ מגורי אביו. ומה זה מגורי אביו? אמרנו קודם לפי המגיד, בירור הניצוצות, נכון? אז הוא אומר ככה, בעניין מגורי אביו, המושג של מגורי אביו, כמו שהמגיד הסביר, שמה זה מגורי אביו, הבירור דעולם, מי עושה את זה? יעקב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מי מביא את ה... מי עוגר את הניצוצות של אביו? יעקב. הוא על ידי יעקב. למה דווקא יעקב? למה לא יצחק? למה לא אברהם? השלישי והמשולש שבאבות. כי עכשיו יש לנו את שלושת הקווים. קו של אברהם, קו של יצחק, קו של יעקב. הוא נקרא בחיר שבאבות. למה? להיותו כלול מכל הגימל קווים. יעקב אבינו כולל בתוכו את אבא שלו ואת סבא שלו. כי יעקב הוא תפארת, הכולל גם מידות חסד וגבורה. יעקב מידתו מידת התפארת. תפארת זה שילוב של פרי התיכון, כן, משלב את שניהם. כמו שכתוב, כמו שיעקב אבינו אומר על עצמו, אלוקי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי. זאת אומרת שיש לו שייכות, הוא מכיל בתוכו גם את החסד וגם את הגבורה. יש כאן את החוט המשולש. שהיה בו גם ממידת החסד, שזה עניינו של אברהם, וגם הגבורה, גם הקו של יצחק, פחד יצחק. אז רואים מפה שיעקב יש בו התקללות של שלושתם, לכן הוא נקרא הבחור שבאבות, מכיל את שלושתם, ולכן מי יכול לעשות בירור הניצוצות, מי יכול לתקן את העולם, כמו שהעולם נוצר על ידי גימל הקווים, מי שעושה את הבירור זה גם גימל הקווים. לכן כתוב בגמרא, מי פודה, מי פדה אני? שלושת הדברים הללו. וזהו גם, זה גם הסיבה, מה שהתורה היא, הוא ינטליטאי. זה הסיבה שהגמרא אומרת במסכת שבת, הגמרא אומרת שהתורה היא תורה משולשת, הגמרא אומרת, היא תורה משולשת, ניתנה לעם משולש, על ידי שלישי, ביום השלישי, בחודש השלישי. דיינו, יש כאן, דיינו, התורה היא משולשת, כי היא כוללת תורה, נביאים, כתובים. היא ניתנה לעם משולש, כהנים, לוויים וישראלים. היא נותנה על ידי השלישי, זה משה רבינו, שהוא היה השלישי, הבן השלישי, אהרון היה מרים ומשה השלישי. ביום השלישי, משה, היה שלושה ימים של... של משה רבינו אמר שלושת ימי הגבלה, כן? והחודש השלישי, חודש סיוון, כן? אז, ויש עוד הרבה, במפרשים עוד הרבה רמזים של שלושה פה. למה זה קשור דווקא לשלישי? וגם כמה וכמה עניינים ממתן תורה שייכים לעניין תליטאי. למה? אז הוא אומר ככה. כי התכלית במתן תורה הוא לפעול הבירור בעולם. העניין של שלוש זה מספר, זה שלום, פדה בשלום נפשי. שלום, עד שיבוא הכתוב השלישי. המספר שלישי זה מספר מנצח. למה? כי המספר שלישי הזה כולל בתוכו את שתי הקצוות והחיבור שביניהם. הבירור של העולם נעשה על ידי הכוח של השלישי, כי מאמר רבותינו ז"ל שהתורה ניתנה לעשות שלום בעולם. וזה נעשה על ידי עבודה בג' הקווים. עניין תליטאי, לכן התורה ניתנה בשלישי עם כל הרמזים של השלישי, מכיוון שכאן זה הנקודה. וזה מה שכתוב על פדה בשלום נפשי. מה אומרת הגמרא? הבאנו בתחילת המאמר. מי אומר פדה בשלום נפשי? האם הקדוש ברוך הוא אומר פדה בשלום נפשי? או שהיהודי אומר פדה בשלום נפשי? כלומר, לפי הפשט, היהודי אומר פדה בשלום נפשי. אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מודה לך, שפדית אתה אותי מהצרה שלי. אבל הפירוש העמוק יותר, הגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם פדיתם אותי. איך אתם פדיתם אותי? וזהו גם מה שאמרו רבותינו, על הפסוק פדה בשלום נפשי, כל העוסק בתורה, בגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. זאת אומרת, איך, מה פירוש פדעני? כזה בחומר, יש לי ניצוצות שמפוזרים בעולם. אני רוצה דירה בתחתונים, אני רוצה שתגלו את הכל. תוציאו את כל הניצוצות מהגלות שלהם. איך תצליחו להוציא? אז כזה בחומר, מתוך כל התרי"ג מצוות, הוא בוחר שלושה. כל העוסק בתורה, מילות חסדים, מתפלל עם הציבור. לא כתוב משהו אחר. למה נבחרו שלושת אלה? כדי לרמז לנו שהבירור של העולם קשור לשלושת הקווים, חסד, גבורה, תפארת. לכן הוא עושה את זה דווקא יעקב, לכן העולם עומד על שלושה דברים, לכן הפדיעה של הניצוצות נעשים על ידי השלושה דברים. שעל ידי זה נעשה פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם כפשוטו. כי שלושת הדברים האלה היא על ידי העסק בג' הקווים, זה תורה, עבודה וגמילות חסדים. זה המעלה הגדולה שיש דווקא בשלושת אלה. והנה, מכיוון שתכלית הכוונה בירידת הנשמה למטה, מה אמרנו קודם? חייביו, שמה התכלית של הנשמה, עיקר התכלית של הנשמה. למה ירדה למטה? אמרנו שנכון שהנשמה מקבלת עלייה, היא נהיית בעל תשובה. אבל באמת היא לא ירדה בשביל עצמה. היא ירדה בשביל לעשות בעל תשובה את העולם, כן? והנה, מכיוון שתכלית הכוונה בירידת הנשמה למטה, הוא לא בשביל העילוי דה תשובה שנעשה בנשמה, כי אם בכדי לפעול בירור והעלאת הניצוצות שבעולם, כך למדנו קודם בסעיפיו, יש לומר, וזה שעל ידי עבודת האדם, בג' הקווים, לתורה, עבודה וגמילות חסדים, נעשה עילוי בג' הקווים, חסד, גבורה, תפארת למעלה, כנ"ל סעיף ג', אמרנו הרי בסעיף ג', מה אמרנו שם? שהקדוש ברוך הוא, עוד לפני שעם ישראל בכלל נוצרו, עוד לפני שהעולם נברא, כבר נמצאים שם חסד, גבורה, תפארת.
כמו שאמרת על החיים, שעמד
ידעו. נכון, אז למה צריך שיהיה מציאות של עולם, ויהיה עם ישראל, ויהיה תורה פה למטה, וילמדו תורה, וגמילות חסדים, ויהיה תפילה. שלושת הקווים הללו כבר היו בשורש. אז מה אמרנו? שצריך דווקא פה למטה. למה זה? על ידי, מה אמרנו? וזה שעל ידי, יש לומר, וזה שעל ידי עבודת האדם בג' הקווים, זה תורה עבודה וגמילות חסדים. נעשה עילוי בג' הקווים, חסד גבורה תפרד למעלה, זה שהעבודה שלנו בשלושת הקווים פועל שדרוג בחסד גבורה תפרד למעלה, ובעיקר מצד זה שעל ידי עבודה בג' קווים אלה, נעשה בירור דעולם, שזהו תכלית הכוונה. מה הסיבה ששלושת העבודות הללו מביאים תיקון לעולם? מביאים שדרוג בשלושת הספירות העליונות? כי זה עושה תכלית תירה בתחתונים. זה מה שמברר את העולם. אי אפשר לברר את העולם בלי שלושת הקווים הללו. אז לכן אמרנו קודם שדווקא העבודה של עם ישראל פה למטה, זה מביא את הפדיעה האמיתית למעלה. אז הוא חוזר כאן, כבר חוזר חזרה לענות את השאלות של תחילת המאמר. הרי בתחילת המאמר הוא הביא, הבאנו את זה לפני דקה, ששני פירושים בפדה ושלום, לכאורה פירושים הפוכים. מי פודה את מי? האם הקדוש ברוך הוא פודה? או אנחנו פודים? האם הוא פודה אותנו? או האם אנחנו פודים אותו? שני פירושים הפוכים. איך שני הפירושים מתחברים לאותו מילה? הרי כל הפירושים על אותו פסוק ברור לנו שלא יכולים להיות סותרים. עד רבה, הם צריכים להיות משלימים. אז איך שני פירושים הפכים הולכים על אותו מילה? ועל פי זה יובן התיווך דה בית הפירושים מפדה בשלום נפשי. פירוש הפשוט מהו? שפדה, מי פדה? קייל הקדוש ברוך הוא. פירוש חזל אומרים מי פדה? קייל האדם, העוסק בתורה, בגנות חזרים מתפלל עם הציבור. איך שני הפירושים האלו, שהם לכאורה פירושים הופכים, איך הם הולכים ביחד? כי זה שהקדוש ברוך הוא פודה את ישראל, ועד לעניין כפשוטו, שגם בזמן הגלות, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אני אגיד קודם מעל פה ואז נקרא. מה הפירוש הפשוט בפדה בשלום נפשי? שהקדוש ברוך הוא פודה אותנו. מה הפירוש השני בפדה בשלום נפשי? שאנחנו פודים. זה שהקדוש ברוך הוא פודה אותנו, אתה יודע למה זה קורה? כי אנחנו פודים פה למטה. ההתארות הדלילה, כשבאה על ידי ההתארות הדלילה, אתה איך הבנו קודם את הפסוק מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, אמרנו ששני פירושים במגיד דבריו ליעקב. האם הוא מקיים לפנינו? הוא נתן לנו כוח לקיים, או האם הוא מקיים אחרינו כתוצאה מהעבודה שלנו. ואמרנו שהפירוש הזה שהוא מקיים אחרינו, שזה יותר מעלה ממה שהוא עושה לפנינו. כי היהודי פה למטה, שעושה בפועל ממש, תכלית הכוונה, זה העיקר. הבמילה יוצא גם פה. אתה רוצה שיהיה פדה בשלום, שהקדוש ברוך הוא יבדה אותך? תלוי בך. אתה תבדה אותו, הוא יבדה אותך. כשאתה פודה אותו, אתה מוציא את הניצוצות מהגלות, אז אתה פועל שהוא פודה אותך, זה הקשר משני הפירושים, נראית הלשון מפנים. כי זה שהקדוש ברוך הוא פודה את ישראל, ומה פירוש פודה את ישראל? ועד לעניין כפשוטו שגם בזמן הגלות, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. שהקדוש ברוך הוא שומר את ישראל, הן ברוחניות והן בגשמיות, אז כן זך זול זינית כן אין אוריר, ששום דבר לא יוכל לגעת בהם לרעה, חס ושלום. זה נקרא שהוא פודה אותנו, שומר עלינו. כמבואר בפרטיות, במזמור יושב בסתר ועד שאחר כך יבדה את ישראל מהגלות. זאת אומרת, הוא יבדה אותנו מכל הבעיות, ובסוף יבדה אותנו מהגלות כפשוטו. איך זה קורה? מי גורם לזה? אנחנו. נעשה זה על ידי האדם. על ידי עבודתו בג' הקווים פדעה נילאו לבניי. אז זה שני פירושים לא הפוכים על אותו פסוק. זה שני פירושים שאחד מביא את השני. כשאתה פודה אותו, הוא פודה אותך. ועל ידי זה, הפדיעה שמלמעלה, פירוש א' בפדה ושלום, היא באופן העלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה. כאילו נגיד לקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לחכות לנו? מה יש לך בעיה לבדות אותנו בלי זה? אתה יכול לבדות אותנו. מי מפריע לך לבדות אותנו? למה הוא מחכה לנו? כי הפדיעה שבאה מלמעלה בלי עבודה, היא יכולה להיות, בוודאי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה פדיעה יותר משובחת. הפדיעה יותר משובחת, זה אור חוזר. כשאנחנו עושים מלמטה, יש איזו מעלה הרבה יותר גדולה.